דיברנו על, הגענו לפרק שביעי בגדול. אבל הפרק שביעי אמרתי, תראו, שמונה פרקים, אני עושה כאן איזה הקדמונת קצרה, עוד פעם, שמונה פרקים זה הקדמת הרמב״ם למסכת אבות, שהיא בנויה משמונה פרקים בעצמה, ולכן קוראים לזה שמונה פרקים, כי זה משמונה פרקים, ובגדול זה עוסק ב... כמו שהזכרנו כמה פעמים, עוסק בבניין המוסר והנפש וידיעת כוחות הנפש, ויש כאן פרק אחד שהוא לא כל כך שייך. באמת זה לא שמונה פרקים, זה שבעה פרקים. פרק אחד לא כל כך שייך לרצף, וזה פרק שביעי. פרק שביעי עוסק בנבואה. זה שייך ולא שייך. זה שייך, או נתחיל ככה, זה לא שייך כי הרמב"ם עוסק בעיקר בתיקון המידות ולא במדרגות הנבואה. והוא התגלגל לזה בגלל שבפרק ו' הוא קצת הזכיר את הדברים האלו, והזכיר את משה רבנו, החסיד המעולה. אבל זה כן שייך, כי אחרי הכל אנחנו, תכלית תיקון המידות זה להיפגש עם השם יתברך. זו המטרה, תיקון המידות זה לא מטרה בפני עצמה. בסדר? זה דבר חשוב, אבל זה חשוב בגלל... שזה מאפשר לו להיפגש עם השם יתברך. שהקדוש ברוך הוא לא נפגש עם אדם שמידותיו מעוקמות, שמידותיו מעוקלות, שמידותיו הן מקולקלות. אז, שלום וברכה. אז, אבל תסגרו את הדלת רק, סתם, תודה. אז לכן, תיקון המידות הוא בעצם סוג של מבוא לנבואה. מבוא לנבואה. מבוא למפגש עם השם יתברך. מידות ישרות, זאת אומרת שכלי הנפש הם פתוחים, הם זורמים, הם ישרים, ואז יש לברכה על מה לחול. אבל אם המידות הן עקומות, אם אדם הוא גאוותן, אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, גאוותן, אני ואתה לא יכולים לגור ביחד. אם אדם הוא כעסן, חוכמתו מסתלקת. אם אדם הוא קמצן, וכן על זה הדרך. אז לכן, אני בא להגדיר כאן מה ההבדל בין יהודי מתוקן במידותיו לבין גוי מתוקן במידותיו. גם גוי מתוקן במידותיו זה דבר חשוב מאוד. אבל ההבדל שיהודי מתוקן במידותיו, הוא לא עובד את עצמו. הוא לא איזה אחד אומניסט שעסוק בלתקן רק את עצמו, אלא יש כאן מבוא גדול לפגישה עם המעבר, לפגישה עם הצדדים הרוחניים, שמצפים שהמידות שלנו יהיו מתוקנות ואז יוכלו להיפגש איתנו. לכן הרמב״ם דוחף כאן את הפרק על הנבואה, למרות שהוא לא בדיוק שייך. גם הרמח"ל לא התאפק מלסיים את ספרו מסילת ישרים, ברוח הקודש. כן, תורה, הברייתא בעצם, תורה מביאה לידי זהירות, זרזות, חסידות, רוח הקודש. זה התכלית בסוף. לבוא לידי רוח הקודש. אני יודע אם אנחנו באמת, באמת רואים לזה, באמת מגיעים לזה. אבל לפחות לדעת למה צריך לשאוף. אז לכן, תבינו איזה אבסורד זה, כשהתורה מביאה לידי קלקול המידות, זה בדיוק הפוך, המידות זה בשביל התורה, אבל אם התורה יוצרת קלקול המידות, אם אדם מגיע לבית המדרש והוא מלא בגאווה ומלא בכעס ומלא בהקפדה, אז זה כמובן פספס את המטרה. אז לכן, פרק שביעי, אני אומר, הוא חלק מהרצף ולא חלק מהרצף, ואני לא, אנחנו לא נלמד אותו כאן ביחד, אתם שרצה יקרא אותו כאן לבד, הרמב״ם כאן עוסק במדרגות הנבואה, ויותר מה שכתב כאן הרמב״ם, הוא כתב בשמונה פרקים, במורה נבוכים, סליחה. במורה נבוכים, שם יש פרקים שלמים על הנבואה, ומי הוא גדול הנביאים, כמובן משה רבנו, ואיך הם משיגים נבואה. יש, גם הרמב״ם כותב, שמתכוון לחבר ספר שנקרא ספר הנבואה. לא ברור אם הוא חיבר כזה ספר והוא נעלם, או שהוא לא חיבר, הכוונה למורה נבוכים. בכל פנים, מי שרוצה לעיין בסוגיה, זו סוגיה רחבה בדברי הרמב״ם, ואנחנו... נגיע, נדלג על הפרק הזה, וכדי לשמוע על הרצף, ניכנס ישר לפרק שמיני. תגידו לי, שאלה, מה אנחנו יותר, בוחרים או לא בוחרים? בוחרים, חזק וברוך. ככה את אומרת, איך קוראים לך? ליה. הילה. בוחרים. מישהו חושב אחרת? או מישהו רוצה להגיד, כן? לא בוחרים! איזה מפתיע! תשובה, מפתיע? מישהו חושב אחרת? לא, למה? אתה צריך לנמק את דעתך. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מה אתה אומר? אז מה, אנחנו חיים באיזה עולם כזה פטלי. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. האורך של הפאות שלי, זה בידיים שלי. יכולים קצת להעריך אותם או לקבץ אותם. זה מה שנמצא, הכל בידי שמיים חוץ מהפאות שלי שהם בידיים שלי. מה, למה אתה, מדוע אתה אומר כה? מה, אנחנו לא יכולים לבחור? מה, עכשיו אתה לא יכול לבחור אם לצאת מהשיעור שלי או לא? אתה לא יכול לבחור אם להכיר לך קוסטה עם כפית אחת או לא כפית אחת? ודאי, אנחנו בוחרים, צודקת כאן אילה. מה, רוב הדברים, אנחנו בוחרים. נכון?
היצר החזק.
היצר החזק, מה זה קשור לשיעור הזה?
אנחנו
לא בוחרים. קוסטה, יוצאת מהשיעור, זה... אתה יודע, זה יצר הרע זה עכשיו לשתות את הקוסטה הזאת? האמת שהקוסטה הזאת היא לא הבנתי מה שאתה אומר, אבל. לא בוחרים. לא בוחרים. אתה אומר, אנחנו לא בוחרים כי היצר הרע מנצח אותנו.
אולי אנחנו בוחרים...
אז אנחנו גם בוחרים. למה אתה לא... אנחנו בוחרים. אדם בוחר לעשות... זה גם סוג של בחירה. אדם בוחר לעשות רע. זו שאלה מאוד מעניינת, נכון? כן, שלום. לא, רק אחרי, מה יש פה לדבר? בסדר? כן. תמיד בחירה. יפה מאוד. אז אני רוצה להגיד לכם ש... שאנחנו תכף נראה גם לאן הרמב״ם לוקח את זה כאן, הרי את הממרה שהזכרת, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, הרמב״ם הולך לבאר כאן בהרחבה בפרק הזה, שהוא דרך אגב פרק בכלל לא קצר, יש בה הפרק הכי ארוך בספר. אני רוצה להגיד ככה, ברוב הדברים אנחנו לא בוחרים, בדברים החשובים באמת אין לנו שום בחירה. אתם רוצים לרגום אותי עכשיו באבנים? אני אוכיח לכם את זה. בסדר, אני מסייג את זה. יש לנו בחירה, אל תדעו. יש. אבל זה חשוב מאוד למקד איפה הבחירה נמצאת ואיפה לא. איזה דברים חשובים לנו באמת? מה באמת חשוב לנו בחיים? צבע החולצה שאני אלבש היום? החיים. יפה. החיים הוא דבר מאוד חשוב. מישהו מאיתנו כאן בחר לבוא לעולם? על כוחך אתה נולד. באת לעולם. למה? הייתי רוצה להיוולד בתקופה אחרת. לא שאלו אותך, אתה פה. תודה רבה. עוד דבר מאוד חשוב זה ההורים. ההורים שלנו זה אנשים מאוד מאוד חשובים. לא בחרנו אותם. לפעמים הילדים, ככה, הקטנים, הם מוזעים, זה אבא מעצבן, אבא הזה. למה להם מסכימים? אני הולך לגור אצלהם. החליף את האבא הזה. מדברים על עצמם לפעמים, אתה שומע אותם. מדברים על זה, אבא. לא בחרנו להחליף את ההורים, לא בחרנו גם את האחים. אנחנו אפילו את הילדים שלנו אנחנו לא בוחרים. אנחנו יודעים איזה ילד יוצא לנו. אדם עושה את ההשתדלות, אבל הקדוש ברוך הוא שולח כאן נשמה, ויוצא ילד. לפעמים יוצא ילד שהוא, לא לפעמים, יוצא ילד שהוא בדיוק הפוך מההורים. ההורים משתגעים, איך יצא לי הדבר, איך, אני כזה מסודר והוא מבולגן, איך, משתגעים. תרמיד זה הרי זה יוצא ככה, יפו. גם כן לא בחרנו את זה, נכון? הלאה, מראה. מאוד חשוב, מראה שלנו זה דבר חשוב. לא בחרנו איך נראה. גבוהים, נמוכים, עיניים כחולות, עיניים בהירות, עיניים זה, שיער כזה, שיער אחר. כמה אנשים בזבזים אנרגיה וזמן על לשנות את המראה שלהם, ולא כל כך מצליחים. פעם בא אליי חבר בכיתה י' אומר לי, מסתכל עליי, אומר לי, איך אני? אומר לו, איך אתה? אבל להצטכל טוב, אני מסתכל, אומר לו, רפי, מה עשית? היה לעיניים חומות, הוא הלך שם עדשות צבעוניות כחולות, יצא לו צבע ג'ינס. אני אומר לו, מה אתה עושה? איך תחליף את זה? לא רואה, נהיה לך עיניים כזה של שיקור. אז גם את זה לא בחרנו, איך אנחנו נראים? תראו, זה דברים קריטיים, אנחנו בכלל לא בוחרים בהם. רוב הדברים הדרמטיים, שקורים לנו בחיים, הם דברים שלא בחרנו אותם, אלא הם באו עלינו. לא עלינו מחלות. מישהו בוחר להיות חולה, מישהו בוחר שמישהו במשפחה שלו יהיה חולה, פתאום בום, נופל עליך איזה מחלה, זה מישהו. מה? לא, 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 לא תמיד, ממש. ממש לא תמיד, לא. אנשים שנולד, משפחה שנולד לילד עם פתאום איזה מום בלב, הם צריכים להטיס אותו לחול, לטיסות, ושנה שלמה הם יוצאים ממעגל החיים, כי פתאום יש להם איזה דבר כזה. משפחה שפתאום יש איזה מישהו שנפגע בפיגוע. כל מיני דברים, חסר, כל יום יש סיפורים שמתפרסמים. פתאום בן אדם היה בריא, פתאום הוא נעלם. המון המון דברים דרמטיים מאוד, הם בכלל לא בשליטה שלנו. לא תחת מפעלנו, מה שנקרא. לא תחת שלנו. אנחנו מתמודדים עם דברים שקורים לנו.
כל הדברים
שקראתי בהשבה, אנחנו יכולים לשנות את זה?
כאילו, לא נשנה ב-100%.
איך אתה יכול לשנות את ההורים שלך?
תעזוב
אותו, לא? תכף אני, אתה צודק. אני תכף אגיד מה אנחנו כן יכולים לעשות, אבל קודם כל שיהיה ברור. בחירה, בחירה, הבחירה שלנו היא בטווח מאוד מאוד מצומצם. רוב הדברים בעולם שאנחנו חיים בו הם נתונים. ועכשיו בואו נגיד איפה כן הבחירה. הבחירה שלנו בחלק גדול מהמקרים זה מה לעשות עם הנתונים האלו שלפנינו. כאן אתה יכול לבחור. האם להתבחר ולהגיד, אוף, דפקו אותי, עבדו עליי, רימו אותי, שמו אותי באיזה מקום גרוע, להתבחן כל הזמן. או להגיד, זאת הבחירה, זה המצב שבו אני נמצא, זה בדיוק המצב שיצמיח אותי, זה בדיוק המצב שאני צריך אותו, זה מכוון, ואני כנראה בדיוק מה שיש כאן אני צריך. הבחירה, כן, היא לא בנתונים, כי הנתונים הם קבועים. הבחירה זה מה תעשה איתם. וזה הפירוש העמוק של הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הכל בידי שמיים הכוונה, הגובה, המשקל, המשקל אולי לא, הגובה, ההורים, הסביבה, זה, הכישרונות, הכישרונות. מישהו כאן בחר את הכישרונות שלו? כישרונות, לא מיומנות שרכשת. יש אנשים שהם מוכשרים, מישהו מוכשר לציור, הוא מוכשר, הוא לא צריך ללמוד, הוא לבד קולט את זה. גם אם אני אלמד 1,000 שנים ציור, אני לא אגיע לרמה שלו. מישהו מוכשר במוזיקה, עוד לפני שהוא קרא תווים, הוא כבר מנגן. זה מתנה, כן. אופי, מתנה. כל השאלה מה תעשה עם הדברים שקיבלת. לאן תיקח אותה? אני רוצה להגיד לכם שהיום אנחנו חווים משהו הפוך. הפוך. הרבה אנשים משקיעים זמן ואנרגיה בלבחור במקומות שלא צריך בהם, כמו לשנות את המראה של הגוף שלהם, ולשנות את הגובה שלהם, ולשנות כל מיני דברים שלא אמורים לשנות אותם, או להתכחש להורים שלהם, או לחפש את זה. ובמקומות שאפשר לעבוד על הבחירה, ושם צריך לתקן, את זה הם מזניחים. אתן לכם דוגמה. זה איזה ספר שקראתי פעם, היה, יש עד היום, ברוך השם, חי, היה עמי איילון, היה ראש השב"כ, לפני כן היה בצבא, מפקד חיל הים, ולפני כן, לפני כן הוא היה מפקד השייטת, והוא מאוד נמוך, מי שפעם ראה אותו, הוא ממש נמוך. עכשיו, זה קשה, בצבא להיות נמוך זה קשה. כשאתה סוחב משקלים, אז זה מישהו יותר גדול, זה יותר קל לו לסחוב, מתפזר יותר טוב על הגוף. גם באלונקה, כשאתה נמוך. אז הם היו שני חבר'ה נמוכים או שלושה בתוך הצוות, אז הם אמרו, תראו גישה, בגלל שאנחנו נמוכים יותר קשה לנו, זה אומר שאנחנו נדרשים להשקיע יותר מאמץ. אז אנחנו את המאמץ הזה שאנחנו משקיעים יותר, נביא לידי ביטוי בכל התחומים. לא רק במסעות, אלא גם בריצות וגם בכלל. הם קראו לעצמם אבירי קומת הקרקע. כך הם קראו לעצמם. והם, שלושתם זכו, כל אחד, הוא זכה ביתור הגבורה, והם זכו, סיימו מצטיינים. זה עניין של גישה. איך אתה בוחר להתייחס לזה, להגיד, טוב, אני נמוך, מה אני יכול לעשות? קשה לי, מה, הוא תראה איזה שלום, אני כזה נמוך. או שאתה אומר, עצמך אני נמוך, ולכן אני מתאמץ יותר. אז אני בוחר לקחת את מה שנראה כמטלה, מה שנראה כסוג של מכשלה, ולהפוך את זה ליתרון. וזה ההבדל בין אנשים שמצליחים בחיים לאלה שלא. הנקודת מבט הזאת, היכולת לבחור בתוך מצב נתון, את המצבים הנתונים אנחנו בדרך כלל לא נוכל לצפות, וגם לא נוכל לעולם לדעת. עשית הכל מה שצריך, זה, תכננת את הכל, את המסלול, את הטיול, באת והאוטובוס לא הגיע. זה נתון, זה לא קשור אליך. יש לך כל כך הרבה אפשרויות להגיב. אתה יכול לקלל את הנהג, ואתה יכול להתקשר לאגד ולהתלונן, ואתה יכול להגיד, טוב, אין אוטובוס, בוא ניקח מונית, בוא נתפוס טרמפים, בוא נעשה כאן איזה, ניצור כאן איזה משהו אחר. הבחירה היא בטווח הזה, שזה המון. זה המון. וזה מה שאומר כאן הרמב״ם. אי אפשר שיוולד האדם בפרק שמיני, אי אפשר שיוולד האדם בתחילת עניינו, בטבע בעל מעלה ולא בעל חיסרון. כמו שאי אפשר שיוולד אדם בטבע בעל מלאכה מן המלאכות. אבל אפשר לאדם שיוולד בטבע מוכן למעלה או חיסרון. בהיות פעולת האחת מן יותר קלה עליו מפעולת האחרת. יש נטיות, כישרונות, הכנות ל... יש אדם שנולד והוא מוכן למתמטיקה. אתה רואה, אתה מגיע לזה, יש כאלה שאתה רק אומר להם, זה וויט, ספרים, פח, ישר הם יודעים, יש כאלה שאומרים את הראש. אז מה? יש לי חבר שהוא גרוע במתמטיקה כמעט כמוני, אז הנה, תראו דוגמה לזה, אז מה הולך ללמוד? הולך ללמוד הנדסת מחשבים. כלומר, אני גרוע במתמטיקה, אז אני רוצה להסתער, שבר את הראש, שבר את זה, יצא לו עשן מהמוח, סיים את התואר. סיום, היום גם עובד בתחום. הוא הלך בקטע של כאילו להראות עצמו שמסוגל. לשבור את ה... לא הלך לו קל, היה לו קשה. היו כאלה לידו שעשו את התואר בהליכה. והוא שם חרק שיניים, אבל הוא הצליח. האם הוא אוהב את זה? לא יודע. אבל הוא הוכיח לעצמו שהוא הצליח. והמשל בו, כשיהיה האדם מזגון נוטה ליובש, ויהיה עצם מוחו זך והלחות בו מעטה, יקל עליו לגרוס ולזכור ולהבין עניינים יותר מבעל איכה לבנה, רב על איכות במוח. אבל אם יורח האיש שהוא מוכן במסגו את זאת המעלה, מבלתי לומד כלל ולא יעורר כוחותיו, יישאר שחל בלי ספק. וכאן הרמב״ם גם כן מפתח לנו כאן עוד תחום של בחירה. קיבלנו כישרונות ואת השם יתברך, קיבלנו מתנות, קיבלנו הכנות, צריך לפתח אותם. ואני רוצה להגיד כאן איזה מילה אחת על בכלל, על תחום ביראת שמיים. אנחנו תמיד מסתכלים ואומרים שכשאנחנו נגיע לשמיים, גיל 120, אז יגידו לנו, למה עשית את הדבר הזה והזה, ולמה עברת את העבירה הזאת והזאת, ולמה... עשו איתנו חשבון על המעשים הלא טובים שעשינו, וזה נכון, זה נכון, יעשו איתנו חשבון. יש דין וחשבון, יש דין ויש דיין, אבל יעשו איתנו חשבון הרבה יותר נוקב, לא רק על המעשים שעשינו, אלא גם על המעשים שלא עשינו. קיבלת, ירגידו לנו בשמיים, קיבלת כזה, כזה וכזה כישרון, מה עשית איתו? איפה הוא? נתתי לך, אומר הקדוש ברוך הוא, מתנה, כישרון, להוביל, להנהיג. למה כל החיים שלך ישבת מאחורה בית הכנסת ולא נבחרת, לא צטף, לא ועד בית, לא ועד כיתה, לא ועד מחזור, כלום. רק היית עסוק, איפה, לא לקחת את הכישרון הזה? הייתי ראש קבוצת האוהדים של הפועל ג'לג'וליה. טוב, זה לא מספיק. קיבלת כישרון לכלכלה. עשית כסף? עשית? גלגלת מחזורים? ענת תהליכים קדימה, ובכך תרמת לחברה וכולי, או שהסתפקת במקור פיסטוקים? התבעו אותנו גם על הדברים שקיבלנו, גם על הכישרונות, וזאת מחשבה מאוד מאוד... מצד אחד משמחת ומנחמת, מצד שני גם מטילה אחריות. כל אחד מאיתנו, יש לו פירות שהוא אמור להפיק, והוא צריך להפיק אותם. אני נוגע בשולחן ואני דופק, ואז עושה רעש. אני מבקש לחזור לשאול את תלמידי. אף אחד לא שואל פה כלום, זה שמישהו שואל. תשאלו שאלות, אני אחזור עליהן. אז גם את זה, אז הרמב"ם אומר, אדם נתבע להוציא לפועל את כישרונותיו, זה קצת קשור לט"ו בשבט, נכון? כי כתוב שעתיד אדם ליתן את הדין על כל דבר שהיה יכול ליהנות ממנו בעולם הזה ולא נהנה. למה לא נהנית? מה הכוונה? מה אנחנו מפתחים פה עולם של נהנתנים? אלא, למה לא ניצלת את כל כוחות החיים שהיו לך? האמת שזה נכון במיוחד בארץ ישראל. בגלות, יכולתי להגיד, תודה, לא ניצלתי את כוחות החיים בגלות, כי בגלות, מה, אני אתחיל פה להתלהב, יותר מדי מהגלות. אבא שלי, יש לו סיפור כל כך יפה, בתור ילד במרוקו, אז הוא סיפר לי שיום אחד הוא חזר מהתלמוד תורה, בגיל 8-9, והגיע עם איזה קקטוס כזה, חלקו להם, זה היה לקראת ט"ו בשבט, חלקו להם קקטוס כזה, קטן, ט"ו בשבט. ואבא שלי היה הולך, מהתלמוד תורה היה עובר דרך סבא שלו, סבא שלמה קראו לו, אבא שלום, שאני קרוי על שמו, השם השני שלי זה שלמה, ובא תלמוד תורה, הוא הלך לסבא, בוחן אותו מה הוא למד וזה, ונותן לו איזה קוביית סוכר כזאת. אז הוא רואה אותו עם הקקטוס, אומר לו, אשכון הדה בניני, מה זה הדבר הזה, זה? ואללה. הוא לא, תביא לי את זה. לקח את הקקטוס, זרק לו את זה מהחלון. שזה גישה מרוקאית ידועה, לא מסבירים. אתה עצים תגדל בארץ ישראל, לא פה. פה לא שותלים עצים. אנחנו לא מפה, אנחנו לא קשורים למקום הזה. עצים תגדל בארץ ישראל. אז זה יכול להיות שבגלות יש לנו תירוץ, אבל בארץ ישראל, למה לא לקחת את כוחות החיים ופיתחת אותם? למה לא לקחת את כישרונותיך ולצאת אותם אל הפועל? כל הכישרונות כולם בארץ ישראל. מכישרונות של לימוד והנהגה ונגינה וכל הדברים כולם, וכתיבה וקריאה ויצירה. הרב קוק כבר כתב, לחיים של יצירה אינני קורא אתכם. הצמצום והכיווץ זה לא דבר טוב. יתבעו אותנו על הדבר הזה.
אבל הכל זה רק לצאת של קדושה.
ודאי.
לא סתם דברים.
נכון.
זה לא...
נכון. נגינה יכול להיות טומאה, מוזיקה, מזיקה, ויכול להיות בקדושה, ויכול להיות גם סתם בשמחה, בהרחבת הנפש. אדם עושה לו טוב לנגן, מוזיקה שהיא טובה, היא נעימה, היא לא אלימה, וזה גם בסדר. אז לכו תקראו את הרשימה שהרמב״ם נותן למי שהיה בסנהדרין. מה היה צריך לדעת? היה צריך לדעת הכל, פחות או יותר. היה צריך לדעת לנגן, שפות, הכל. כל תחום שיש, היה צריך לדעת אותו. להיות בעניינים בתחום הזה. אז לכן אומר הרמב״ם, מי שלא יוציא, לא יורד את כוחותיו, יישאר שחל בלי ספק. וכן כשילמדו ויבינו זה, האב הטבע, רב הלכות, ידע ויבין, אבל בקושי. מי שהוא, אין לו הכנה. תלמד אותו. מסתכל עליך, אומר לך, הבנתי, ככה בקושי. אז כנראה שהבן אדם הזה, העניין שלו זה לא להיות גדול הלמדנים. צריך למצוא את המקום שבו הוא מוכשר, ושם שיעבוד, אולי איש מעשה, יש איזה חצי בדיחה שכל הרואי חשבון בסוף הם עובדים אצל ה... יש את החבר'ה בכיתה שהם הסוחרים האלה שמשחקים בהפסקות, עושים עסקאות עם הגוגויים, ויש את הצבזנים שלומדים, עושים שיעורי בית בכיתה. בסוף, אלה הצבזנים הם נהיים רואי חשבון, ואצל מי הם עובדים? אצל כל הסוחרים שבינתיים הקימו כל מיני חברות בנייה וכאלה, והם ה... כל אחד עם הכישרונות שלו, כל אחד צריך לדעת, יש כאלה מאוד... טוב, ועל זה אמין בעצמו, ימצא איש המזג ליבו יותר חם ממה שצריך יהיה גיבור, רצוני לומר מוכן לגבורה. אם ילמדו הגבורה, יהיה גיבור במהרה בלי ספק. יש לך, איך שהוא מגיע לצבא בתור טירון, אתה רואה המדים עליו כמו רמטכ"ל. הכל הוא זה, מתאים! יש אחד שמגיע לצבא, מה שאתה לא, זה, אתם יודעים מה זה מופת פלוגתי? מכירים את המושג מופת פלוגתי? מופת פלוגתי זה החייל, טירונות יש כזה, כמו שיש חייל מצטיין מחלקתי, יש מופת פלוגתי. זה החייל שהכי משתדל ולא הולך לו. זה החייל שמה שלא משנה מה תעשה, הקומטה תמיד תראה לו כמו של טבח. כמה שאתה עושה, זה כזה קופן. הוא משתדל, רוצה וזה, אבל תמיד הוא שוכח את הנשק, נרדם במסעות, מתאפס בשמירה, אז יאללה, מופת פלוגתי. זה תואר נחומים כזה. אז הוא לא היה מוכן לגבורה, הוא היה הקמיה של הפלוגה, אבל לא מעבר לזה. ואם ילמדו הגבורה, מישהו מוכן לזה, יהיה גיבור במהרה בלי ספק. והאחר, מזג ליבו יותר קר ממה שצריך. והוא מוכן לצד המורח והפחד. הוא נולד פחדן, יש כאלה. ילדים גם, אתה רואה, יש ילד אחד, מגיעים לאיזה מקום שצריך לקפוץ לאיזה נער, באותה משפחה, ילד אחד עוד לא הספקת להגיד, ואופס, בתוך המים. ואחר, שעה מתלבט, אבא תחזיק אותי, אבא תתפוס אותי, אבא אתה עומד, אבא מה יהיה אם אני אפול, אם אתה זה, יבוא מסוק, יבוא, די כבר. תוואים שונים. וכשילמדו, אפשר ללמד, וירגילו, יקבלו, אפשר ללמד אותו איך לקפוץ, אפשר לדחוף אותו גם מאחורה, אבל אם יכוון בו הגבורה, לא ישוב גיבור רק בקושי גדול. אבל ישוב, כשירגילו, בלי ספק. יפה. אז אומר הרמב״ם, בן אדם נולד עם הכנות, עם פוטנציאל לכל מיני כיוונים, שצריך לפתח את הפוטנציאל הזה. גם מי שנולד בלי פוטנציאל יכול ללמוד, אמנם הוא אף פעם לא יהיה כמו ההוא עם הפוטנציאל, אבל אפשר לעשות כאן איזושהי עבודה. עכשיו, בעלי הכוכבים, הצטגננים, הם טוענים משהו אחר, הם טוענים, אדם נולד עם מסלול מראש, דהו, הוא לא יכול לסתוק מימין ושמאל, אין בחירה, מכתוב, מה שכתוב, אומרים בערבית. אז הרמב״ם רוצה להגיד עליהם כמה מילים, אמנם בארתי לך זה, שלא תחשוב השגעונות אשר ישקרו בהם חכמי הכוכבים אמיתיות. כי יחשבו שמולד האדם ישימה הוא בעל מעלה או בעל חיסרון, ושהאיש מוכרח על המעשים ההם בהכרח. אתה שור, נכון? רואים עליך שאתה שור. רואים עליך, אין מצא, אתה חייב להתחתן עם דלי. מכירים את המשפטים האלו? אה? אז מה זאת אומרת, אנחנו תכף נזכיר אותם, הוא בעצמו הביא את האמרה הזאת. כן, אבל יש כאן, כן, מין סוג של הורוסקופיה. חמוד, כנס, לא, בסדר גמור. אח שלך, נו, תכניס גם אותו. לפרפוסק, צאת, סכם. סוג של איזה, כן, אתה נולדת במזל הזה והזה, אתה תהיה ככה וככה, זהו, זה הנתון, אתה לא יכול לשנות. מה לעשות, הוא נולד במזל סרטן, הוא יהיה כזה כעסן, משהו כזה. אומר הרמב״ם, זה אבלים. זה אבלים. נכון שאדם נולד עם נטיות, עם הכנות. אז מי שנולד במקום שיש לו יותר נטייה לכעס, יהיה לו יותר קשה לעבוד על זה. אבל אין דבר שאי אפשר לתקן. אין דבר שאי אפשר לתקן, וגם אין דבר שאי אפשר גם למצוא לו אפיק חיובי. אז לצורך העניין, מה הכוונה, מה שאמרו חז"ל, מי שנולד במזל מאדים, הוא יהיה שופך דמים, כן. אז הגויים אומרים, הוא יהיה רוצח. וחז"ל אומרים, יש לו משיכה לתחום הזה של אדם. עכשיו תבחר. בוא נגיד ככה, יש אנשים שאתה עושה להם בדיקת דם מתעלפים. אתה מכיר אנשים כאלה? יש רק בדיקת דם, בום, מתעלף. זה סוג של בן אדם. כנראה הוא לא יהיה לו שוחט ולא מועל ולא שום דבר. יש אנשים שהם רואים דם, אקשן, מרגש אותם הסיפור הזה. עכשיו הוא יכול לבחור האם להיות רוצח, חס וחלילה, האם להיות מועל, האם להיות כירורג, מנתח לב חזה. כל היום הוא בתוך דם. ראיתם פעם רופא מנתח לב חזה, לא, היום כבר הם... שיטות כאלה שהכל היום בג'ויסטיקים ובזה, אבל פעם שהיו פותחים את הבן אדם, את הבית חזה וזה, עם סינר הם יוצאים כמו בית מטבחיים, הכל מלא דם. וזה הכל עדינות ורצון להיטיב ולעזור ולהציל חיים. אתה יכול לבחור לאן להטות את זה. עכשיו נכון, יש אנשים שיש להם מה שקוראים פתיל קצר. הם יותר קרובים אל הכעס. אז הגויים אומרים, תשמע, יש לך אתה כעסן, זהו. היית, כעסן היית... וכעסן תישאר, תשים שלטים מסביבך, להיזהר מתקרב אליי. ותורתנו תגיד לאדם הכעסן, תתחיל לעבוד על עצמך, קשה לך, נכון. אתה, הוא פתיל ארוך. עד שמוצאים אותו משלבתו, הוא כמה זמן לוקח. גם לזה יש חסרונות. כי הבן אדם הזה, שהוא כזה נראה רגוע, הוא גם קצת כפו. גם לא תראה אותו רקד בחתונה במעגל המרכזי. בסדר? אתה תראה אותו תמיד מקסימום במעגל של הפינגווינים שבקושי זזים, או יושב בכלל על השולחן ומסתכל ככה ומתי זה כבר ייגמר. אף פעם לא תראה אותו מתלהב לשום דבר. בסדר, גם זה יש חסרון. אתה כועס? בוא נתחיל לעבוד על זה. ספור עד 10, תעשה נשימות, תצא להתבודדות, תדבר עם השם, תחשוב, תיקח לך סדר פעולות, כשאתה כועס תלך אחורה 5 צעדים, תתחיל לעבוד. אתה תוכל לשנות. האנשים משתנים, אנשים מתהפכים. אם עובדים. רק כשאין לך, כשאנחנו לא בתוך אנחנו לא בתוך הזרם הזה של העבודה על המידות, אז אתה אומר לעצמך, למה להשתנות? למה שאני אשתנה? למה שאני אשתנה? שהם יסתדרו איתי.
מה עם דברים שמחו בעבודה
שלהם,
שהם לא ביולוגיים?
כלומר?
נגיד יש מחקרים שראים שמציאות
התקופות,
נגיד, זה משהו ביולוגי.
כן. השאלה, אז אתה שואל, מה עם דברים שהם ביולוגיים? יש דברים שהם בעצם דברים גנטיים, כל מיני נטיות, נטיות הפוכות, או דברים מן הסוג הזה. זה נכון. אני מסכים איתך. כלומר, ישנם דברים שהם מוגדרים כסוג של, עלולים להיות מוגדרים כמחלה. ואז טוב, נולד כאן אדם חולה, באמת, חלק מהדברים, חלק מהמחלה זה עיבוד הבחירה. לדוגמה, יש מחלה שנקראת קלפטומניה. שמעת על המחלה הזאת? מחלה של שגונבים. זה חזק מהבן אדם, הוא הולך והוא גונב. יש כל מיני מחלות, OCD, הם מרבים לדבר על זה. OCD, אתם יודעים מה זה? איך כפייתיות, כן. מה שקוראים בישיבות, נרוון, עצבים. בן אדם, הוא נוטל את הידיים 100 פעם, ולא נראה לו שזה, הוא מניח את התפילין שעה, הוא מכוון שזה בדיוק שעה, שעה, הוא מסובב, מרעיד, ממש, אני פעם התפלל לידי מישהו כזה. הוא הניח תפילין, בלי להגזים, 45 דקות. אנחנו התחלנו מודה אני, גמר ועדנו לשבח, והוא עוד שיחק עם התפילין. שעה, שזה לא יהיה. זה חזק, זה, זה חזק מהם, זה שולט בהם. אנשים כאלה צריכים טיפול. יש כדורים, יש טיפול קוגניטיבי, יש. זה גם מלווה בטיקים, בכל מיני כאלה וזה. אבל שנייה, אבל עוד שנייה אחת, עוד שנייה. אבל בחלק גדול מהמקרים, יש לנו נטייה, ואנחנו יכולים להתגבר עליה. אנחנו יכולים לבסט אותה, לעדן אותה. לא רק בדוגמה שהזכרת נטיות הפוכות, לא צריך להגיע עד לשם. עוד לפני כן, נטייה לכעס. יש אנשים שיש להם נטייה, יש אנשים, תראו אתם עולים על הכביש, תקועים בפקק, רגועים, שמים רדיו, ויש בן אדם רק מתחיל איזה עומס בתנועה, מתחיל לצפור, אז תתחיל עכשיו לעבוד על עצמך. בנשימות, בהתבוננות, תתחיל, שזה מטל העולם כדי לתקן. מה תעשה עם, כשתהיה נשוי, ובת הזוג כשאתה עצבן אותך, מה? אז תרביץ לה, מה תעשה לה? אז כאן מתחילה עבודה על המידות. אז יש כאן איזשהו גבול. במקרים של, של מחלה, יש כאן פעמים שזה ממש כימי. המוח הפסיק להפריש איזה הורמון מסוים, כמו אחרי לידה לפעמים. משהו שם במינון השתבש, ואז פתאום אישה היא בדיכאון, היא לא זזה ולא. אז עוזרים, עושים כדור פה, כדור שם, ומסדרים את הדברים. כן. כן, כן. הרמב"ם מדבר גם על זה, נכון. אבל, הייתה פה שאלה או שדמיינתי? דמיינתי. הייתה? אומנם אומר הרמב"ם, אני יודע שהדבר המוסכם עליו מתורתנו ומפילוסופי יוון, כמו שאימתו טענות האמת שפעולות האדם כולן מסורות לו, אין מכריח אותו בהן ולא מביא אותו זולת עצמו כלל. שיתרו לצד מעלה או לצד חיסרון. אלא אם כן תהיה לו הכנת המזגים לבד, כמו שבארנו, שיקל לו עניין או יכבד. יש אחד יותר קשה, יש אחד יותר קל. אבל שיתחייב או יהיה בו נמנע, אין זה כלל. עכשיו אני רוצה להגיד לכם כמה מילים. תראו, הרמב״ם פה נלחם כאריה, כנמר הוא נלחם, לקבוע שאדם יכול לבחור. כי הכל בגלל המשפט הבא. כי אם אילו היה אדם מוכרח על פעולותיו, יהיו בטלות מצוות התורה ואזהרותיה, והיה הכל שקר גמור, אחר שאין בחירה לאדם מה שיעשה. אם אין בחירה, אז למה אתה נותן תורה? אם אני מוכרח לעבור את העבירה, אני מוכרח, יש לי נטייה, ככה נולדתי, אני איזה, אז אין פה, אין עניין של מצוות, ואין עניין שום דבר, ואין שכר ואין עונש. אז זה לכן ממש מעיקרי ומיסודי הדת. יפה מאוד. אבל אם הדברים הם כך, כמה אנחנו צריכים להיזהר, לא לאבד את הבחירה. בחירה זה דבר שאפשר גם לאבד אותו. האם ידעתם את הדבר הזה? אדם, בפעם הראשונה הוא בוחר, בפעם השנייה זה כבר נהיה לו הרגל, ובפעם השלישית הוא כבר לא יכול להיפרד, זה כבר קשה מאוד מאוד. סמים, כן? פעם ראשונה זה של החבר'ה, נחמד. פעם השנייה, עוד ניב. בפעם השלישית כבר הגוף כבר דורש, הוא כבר לא יכול בלי. הוא כבר איבד את הבחירה. חלק מהאישיות נמחק. לכן צריך מאוד 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 להיזהר, לשמור על הבחירה שלנו. בכל תחום. בכל תחום. לדוגמה, אפילו בלשון, בוא ניקח תחום הדין, לשון הרע. כשאדם שומר על הפה שלו, כשלומדים ללכות לשון הרע, אתה כל הזמן בוחר, אתה יכול לבחור מה לדבר ומה לא לדבר. אתה בוחר, אתה שולט על הדיבור, זה כזה מתוק. אבל כשנמצאים בתשומת לב מאוד מאוד נמוכה, אז מטבע הדברים מתרגלים לדבר לשון הרע. ועכשיו פתאום זה נהיה, רגע, אז על מה אני אדבר אם אני לא אדבר לשון הרע? מה נשתוק? מה, לא נדבר? מה, אי אפשר? פעם פעם בא לה איזה תלמיד וביקש שאני אעזור לו ביחד. היה להם איזה מפגש, מפגש כיתה אחרי הרבה שנים. נפגשה כיתה או כמה חדרים שהיו בפנימיה. אמר לי, אנחנו נפגשים ודרכם של פגישות כאלו שמה מדברים? אחרי שאתה חצי דקה, מה שלומך, מה שלומך, ומה עם ההוא, ומה עם ההוא, ומה עם ההוא, מתחילים לדבר על כל העולם חוץ מעל אלה שהגיעו לפגישה. ומטבע הדברים גם מתגלגלים ללשון הרע. אז אמר לי, אני רוצה שנבנה ביחד שבת שיהיה בתוכן, שנוכל לדבר, לא נשתוק, אבל שגם לא נדבר לשון הרע. אז ממש ישבנו ובנינו ככה בערב שבת, נושא כזה לדיון, נושא אחר לדיון, ומוצא שבת לפחות הוא חזר וסיפר שהיה מדהים. כלומר, היכולת לבחור על מה לדבר, לא לאבד את הבחירה בקשר לדבר הזה, שמירת העיניים, שמירת הראייה, שמירת השמיעה וכו' וכו'. הרמב״ם נלחם כדי שאנחנו נבין כמה הבחירה יקרה, ואנחנו לפעמים מאבדים את הבחירה ככה. זה שטויות, אז נעשה. נעשית לו כהתר כזה. ואילו היה אדם מוכרח על פעולותיו, יהיו בטלות מצוות התורה והזהרותיה, והיה הכל שקר גמור, אחר שאין בחירה לאדם במה שיעשה. וכן היה מתחייב ביטול הלימוד וההתלמדות, ולימוד כל מלאכת מחשבת. היה כל זהב ולבטלה. אחר שהאדם יאפשר לו כלל, מפני שהגורם המכריח אותו מחוץ לזולתו. לפי דעת האומרים זה, שלא יעשה הפועל הפלוני, ומבלי שידע החוכמה הפלונית, ושתו תהיה לו המידה הפלונית. והיה הגמול והעונש גם כן עוול גמור. מה אתה נותן שכר ועונש לאדם שהוא חייב? הוא צדיק כי הוא נולד צדיק, והוא רשע כי הוא נולד רשע. מה שייך פה שכר ועונש? אבל אם אנחנו מבינים שהכל בבחירה. עכשיו, מה זה בבחירה? תדעו לכם שזה בבחירה וזה מכוון. כלומר, אם אני קיבלתי נקודות מסוימות שקשות לי להתמודד איתן, זה כנראה שורש הנשמה שלי, ושם אני צריך לעבוד. וזה הייתי, זה כמעט אמת מדעית. נגיד, בין בני זוג, יש חסרונות שהבעל רואה אצל אשתו. כמעט תמיד החסרונות שהבעל רואה אצל אשתו, זו בדיוק הנקודה שצריך לעבוד על עצמו. בול! הנקודה שאתה רואה אצלה. אבל זה היא, מראים לך את זה אצלה. כי הרי על עצמך אתה לא רואה את זה. איך אתה רואה את זה אצלה אם זה לא קיים אצלך בפנים? אדם שהוא לא קפדן בעצמו, הוא לא יראה קפדנות אצל אחרים. אבל מישהו קפדן בעצמו, יודע גם זאת זה אצל אחרים. אז כשאתה רואה מומים אצל אחרים, זה בעצם מומים שקיימים בך, אז זה ממש מדויק. התמונה החברתית, הדברים שקשים לך, הם בדיוק הדברים שעליהם אתה צריך לעבוד. זה ממש הבחירה. לעבוד עליהם, לתקן אותם ולהגיד, טוב, זה אהוב וזה אהוב וזה אהוב, לחלק ולפזר את האשמה בכל הכיוונים. במקום אחד, רבי נתן ברסלב אומר, שגם התמונה החברתית שלנו היא מדויקת. הגעתי לאיזשהו מקום, לכיתה, למקום עבודה, למחלקה בצבא, לצוות עובדים. יש שם אנשים. לכאורה באופן אקראי. זה לא אקראי. האנשים שסביבך בזמן נתון זה מכוון. יש לך מה ללמוד מהם, יש לך מה לקחת מהם, יש לך מה להתקדם מהם. זה מכוון. עכשיו אתה יכול לבחור, אתה יכול לבחור ולהגיד, אוף, איזה מקום מעצבן, איזה אנשים דפוקים, מתי כבר אני אתפטר מהמקום הזה? אפשרות אחת. אפשרות שנייה, להתבונן, למה אני כאן? מה יש לי ללמוד מהתמונה החברתית שמסביבי, ואיך אני יכול להתקדם ממנה הלאה? הכל בחירה. פה. לא במעשים. כאן הזיזו אותך, הנחיתו אותך, היית במקום מסוים, פתאום קיבלת רילוקיישן, העביר אותך למקום אחר. אף אחד לא שאל אותך. בסדר. זה נתון. מה אני עושה עם הנתון הזה? לאן אני בוחר לקחת אותו? וגם היה הגמול, והעונש גם כן עוול גמור, אין ממנו קצתנו לקצתנו, מה שמתברך לנו. שזה שמעון שהרג לראובן, אחר שזה מוכרח שיהרוג, וזה מוכרח שיהרג, למה נהנה שמעון? ואיך ייתכן גם כן עלה מתברך צדיק וישרו, שיענישהו על פועל שאפשר שלא יעשהו, ואפשר לו שלא יעשהו, לא היה יכול. עכשיו, מה תגידו לי? אם בן אדם נגיד, לא עלינו, נהרג בתאונת דרכים, אז מה חורים? טוב, הכל מדי שמיים, מן הסתם נגזר עליו שהוא יהרג. כן, כן, נגזר עליו, אבל למה אתה? למה אתה הרגת אותו? נגזר עליו שיהרג, הרבה שליחים למקום. הרבה דובים, הרבה עריות, הרבה נחשים. למה אתה נהגת באופן בלתי זהיר? בחרת לנהוג באופן בלתי זהיר, ובכך מינית את עצמך למלאך המוות שלו. גם אתה תיענש. אתם מבינים? בחרת. אל תעשה את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אם לא אתה היית בוחר, הקדוש ברוך הוא סוגר את העניין במקום אחר. למרות שכתוב בספרים שאם נגזרה לאדם גזרה לא טובה, אבל אין שליח שיביא את הגזרה, מבטלים את הגזרה. מבטלים. נגזר על אדם לא עלינו, שכל ישראל יחיו לאורך ימים, נגזר על אדם לא עלינו להיפצע בתאונת דרכים. אלא מה? ביום מסוים. אלא מה? באותו יום כל כלל ישראל קיבלו עליהם בנדר וחרמה לנהוג בזהירות. אף אחד לא זה. מגיע המלאך, החבלה אומר לקדוש ברוך הוא, חיפשתי וזה, אין, כולם נהגו בזהירות. אז הוא אומר, הגזרה מבוטלת. אין שליחים. אתם מבינים? כך כתוב. מי שאל פה איפה? את שאלת איפה, את לא מאמינה לי. אני אגיד לך איפה זה כתוב. כתוב שכשהקדוש ברוך הוא רוצה להפיל את אחאב במלחמה, אז הוא, ככה הנביא מספר את זה לאחאב, הוא קורא לכל צבא השמיים ואומר, מי מוכן ללכת ולהפיל את אחאב במלחמה ברמות גלעד? שזו משימה מאוד מאוד לא נעימה. מי מוכן ללכת ולהכשיל את ישראל במלחמה? אז כתוב שהמלאכים באיפן כו וכו. המלאכים כל אחד אמר השני בכבוד. נו, אולי אתה תלך, לא? אני לא. אולי אתה תלך, לא? אף אחד לא רוצה ללכת למשימה כל כך נוראה. עד שבאה הרוח ואמרה, אני אלך, והייתי לרוח שקר בפי נביאיו. זה כל הנביאים שאמרו לאחאב שיעלה לרמות גלעד וגם ינצח. מי זה הרוח? זו רוחו של נבות הישראלי. שאחאב רצח אותו לפני כן, הרג אותו בעקבות הצעתי זבל, היא באה ואמרה, אני אלך ואקטרג, אני רוצה לקטרג, ואני אלך ויהיה לרוח בפי נביאה. אבל אם לא הייתה את הרוח הזאת, אז לא, הייתה מתבטלת הגזרה. ככה מדייקים מהסיפור הזה. בסדר? אז לכן אדם צריך לדעת, בבחירה שלך אתה יכול להיות, להפוך את עצמך לכלי לדברים לא טובים, או לחילופין לכלי לדברים טובים. לכן אומר הרמב״ם, שכל הדברים האלה שאומרים שהכל פטלי והכל נקבע, כולו שקר גמור, כנגד המושכל והמורגש, והריסות חומת התורה, ולגזור על השם יתברך בעוול חלילה ממנו. אבל האמת, אשר אין ספק בו, שפעולות האדם כולן מסורות לו. אם ירצה, יעשה. ואם לא ירצה, לא יעשה. מבלתי הכרח שיחריכהו עליו, מפני זה ראוי לצוותו. אפשר לצוות עליך, לא לכעוס, ולא לחמוד, ולא לגנוב. ואפילו אם קשה לך ואתה חם על הגניבה, כי אתה רכוש של מישהו אחר עושה לך את זה, תתגבר, כי ציווינו אותך. לך קשה משהו אחד, לחבר אותך קשה משהו אחר. כל אחד משהו קשה לו. וכל אחד צריך לדעת ללמוד, להתגבר ולבחור נכון. ובחרת בחיים. ערב טוב.